הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
הערב במהדורה המרכזית, מרן ראש הישיבה רבי אהרון לב שטיימן שליט עבר היום בבית החולים מעייני הישועה, הליך רפואי שנועד להקל על נשימתו. לאחר הטיפול נמסר שמרן נמצא בהכרה ונושם בכוחות עצמו. הצוות הרפואי מקווה כי בתוך ימים ספורים יוכל מרן ראש הישיבה לשוב לביתו, אולם עדיין בשל מצבו הרגיש הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה של רבי אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגה בתוך שער כל חולי ישראל. הממשלה קובע היום כי אין ראיות מספיקות בתיק החקירה נגד יושב ראש האופוזיציה יצחק הרצוג והתיק ייסגר. החקירה בדקה אם הרצוג קיבל לכאורה תרומה אסורה לקמפיין הפריימריז שלו בשנת 2013 וידע על כספים שהועברו לטובת קמפיין שלילי נגד שלי יחימוביץ'. גם היום ירושלים שבתה באופן חלקי, עובדי עיריית ירושלים המשיכו להפגין היום סביב קריית הממשלה ולא פינו אשפה בכל רחבי העיר, גם הצוערונים שפועלים איתם העירייה לא פעלו היום, וכך השביתה ממשיכה לקראת יומה השלישי, לפי שעה אין התקדמות בין המגעים בין עיריית ירושלים לבין האוצר. בהמשך נדבר גם על סוגיית המזון בישיבות, וגם על ענייני חוץ, טראמפ נגד האום וההפך, והתייחסותו של ראש הממשלה למקסיקו, ועוד עניינים נוספים במהדורה המרכזית שעורכת אסתי פלד על הביצוע הטכני מנדי אור באופן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח את תחילה עם ענייני ירושלים ואיתנו ראש העיר ניר ברקת, שלום ערב טוב לך.
ערב טוב.
אז שוב, תושבי ירושלים היום סבלו כתוצאה מהשביתה הזו, והם מנסים להבין על מה השביתה. משהו בהסברה אולי שלכם קצת לא כל כך מגיע לתושבים, בוא תנצל את הבמה להסביר למה בעצם השביתה הזו נצרכת.
קודם כל תודה על הבמה. תראה, בוא נלך רגע טיפה אחורה. בשנתיים האחרונות, משרד האוצר, שר האוצר, לא נפגש איתי פעם אחת לדון באתגרים של ירושלים. אנחנו מדברים על חזון, לאן לקחת את העיר, איך לפתח אותה, איפה אנחנו צריכים עזרה. וכשאין דירקטיבה, שאין הכוונה של המנהיגות באוצר לסייע ולקדם את ירושלים, לצערי הרב גם בפקידות קיבלנו תשובות יחסית סתומות, כתף קרה, כל דבר אנחנו צריכים ללכת ולקבץ נדבות. אנחנו לא מקבלים את מה שמגיע לנו בעיר ירושלים. ולצערי רב, למרות שהצלחנו לייצר תנופה מאוד מאוד יפה בעיר ירושלים, לרווחת כלל התושבים, אנחנו כל שנה נאלצים לשבת ולהתמודד עם אתגר תקציבי לא מבוטל. מדובר על ירושלים, בירת ישראל, עיר הקודש. יש רק ירושלים אחת שמתמודדת עם אתגרים עצומים. אתגרים ביטחוניים, אתגרים כלכליים, יש לנו אתגרים חברתיים. יש לנו אתגרי חינוך עם 3,800 כיתות שחסרות לנו.
אבל התושב הירושלמי שומע אותך אומר לו פעם כי אין גירעון בתקציב העירייה, וזה בהחלט דבר מבורך. הוא גם שומע שמדובר על תקציב שהוא בעצם מתנה, סוג של הקצאה נוספת לתקציב של עיריית ירושלים, והוא שומע שכל הוויכוח הוא האם האוצר התחייב על 800 מיליון או על 600 מיליון, והוא שואל את עצמו, האם בשביל הוויכוח הזה לא מפנים השפעה מהרחוב שבו אני מתגורר ויש פקקים כל הבוקר?
שאלה
האם
מצוינת.
זה מצדיק?
אז בוא נתחיל מהסוף להתחלה. ירושלים, אם אתה לוקח את התקציב שלנו ומשווה אותו לערים גדולות אחרות, יש פורום שנקרא פורום ה-15, ואתה משווה אותו, אתה לוקח את התקציב, מחלק אותו פר תושב, מה התקציב לכל תושב בירושלים? ואני שואל את אנשי האוצר, אני שואל את הציבור, איפה ראוי שתהיה בירת ישראל ירושלים, עיר הקודש? איפה היא צריכה להיות בהשוואה ל-15 ערים הגדולות, לתל אביב, לחיפה, לבאר שבע, לערים אחרות, בהשקעה פר תושב? אז יש כאלה שאומרים לי ראשון, יש כאלה שאומרים לי שליש עליון, אבל לא מקובל עליי שאנחנו 16 מתוך 15. ההשקעה בתושב בירושלים הוא פחות מ-6,000 שקל לתושב, ובערים, כולל הכל, כולל כל העזרה של המדינה, כולל כל המענקים. ובתל אביב, 11,000 לתושב. בחיפה 9,000 שקל לתושב, בפורום ה-15 8,000 שקל לתושב. זאת אומרת, שלמרות כל הסיוע שהמדינה נותנת, לאור המבנה והייחודיות של עיר ירושלים, הרי משהו פה לא מובנה נכון.
אז על זה עונים באוצר שניהול העיר אולי לוקה בחסר, כי ערים אחרות מצליחות לנהל את התקציב שלהם בצורה כזו שיש יותר כסף לתושב מול ירושלים, ואתה יודע, מביאים גם דוגמאות ששכר החוזים הבכירים עלה, כיף העובדים עלה בארבע שנים האחרונות בצורה קיצונית, יש הוצאות על תרבות גם כן קצת פזרני, ככה לפחות הטענות באוצר.
וכשהם עכשיו מנסים לזרוע חול בעיניים של התושבים, אבל כשמסתכלים על הניהול התקין של העירייה, מה שאנחנו סוגרים עם האוצר, שמונה שנים התקציב שלנו מאוזן, אנחנו, יש לנו משמעת כלכלית, יש לי שותפים בהנהלת העיר, בכל המגזרים, כולנו שותפים ומנהלים את התקציב הזה, באמת, הוא לא גדול.
תקציב מאוזן, אבל שמוביל אותנו למקום ה-16, כמו שאתה אומר, אז אולי...
לא, קודם כל ירשתי את העיר ככה, ומשנה לשנה אנחנו מתקדמים יחסית לערים אחרות. בגבייה עלינו מ-75 ל-86%, בכל פרמטר. עכשיו, תקשיב, כשיש לנו בסוף הוגה קטנה מדי, אז בכל דבר אנחנו פחות, אנחנו בתת-תקינה בעובדי ניקיון. לכל עובד ניקיון בירושלים יש שני עובדי ניקיון בתל אביב. לכל שקל שמושקע בחינוך בירושלים, עיריית תל אביב, מהמשאבים הכלכליים שלה משקיעה 2 שקלים. ואני במהלך השנים שאני ראש עיר, שיפרנו משנה לשנה, קיבלתי את העיר במצב מאוד לא טוב, והיום תודה לאל אני יכול להראות שאנחנו מתקדמים בכל קריטריון, עקב לצד אגודל. והמאבק שלנו מול האוצר הוא, חברים, תסתכלו, תפתחו רגע עיניים, אתם רוצים שירושלים תהיה זנב השואלים, או שאתם רוצים שירושלים תצליח? אם אתם רוצים שירושלים תהיה אחת מהעריות המובילות במדינה, עיר מופת, אז צריך לגזור ולראות מה זה אומר יחסית לערים אחרות.
אני רוצה לשאול אותך, אדון ירוש העיר, את השאלה המתבקשת. אוקיי, השביתה מוצדקת, יש ויכוח עם האוצר, אנחנו רוצים לראות את ירושלים ראש לעריות, ולא חלילה זנב לשואלים, והכל בסדר. למה השביתה הזו לא מתמקדת בקריית הממשלה, בכנסת, במשרד האוצר? למה התושבים בכל השכונות בירושלים סובלים מצחנה, מאי פינוי השפעה? איך זה בדיוק משפיע על הלחץ על כחלון או על אנשיו במשרד האוצר?
אני אסביר רגע. קודם כל, קשה לי ועצוב לי שתושבי העיר סובלים. לי והנהלת העיר שאנחנו נפגשים כמעט כל יום לבדוק סטטוס יחד עם ההסתדרות ויחד עם המנהלים הקהילתיים. ויחד עם ארגון ההורים שמייצג את התלמידים שלנו והילדים שלנו, אנחנו יושבים בקואליציה מאוד מאוד רחבה ודנים ביחד, ועושים את הדברים בקונצנזוס מאוד מאוד רחב. כולם מבינים שאנחנו לא נוכל לנהל את העיר אם לא נקבל את מה שכבר סיכמתי עם שי בבד, מנכ"ל האוצר, 800 מיליון שקל, שזה 300 מיליון שקל תוספתי, שמתוך זה למעלה מ-200 מיליון שקל, כמעט 250, זה רק לשמר שירות. כי העיר שלנו, תודה לאל, צומחת, עם ילדים, עם משפחות, עם אתגרים, והצמיחה מ-5.2 מיליארד שקל. ועוד 300 מיליון שקל שאנחנו רוצים להוסיף, באחוזים זה מספר מאוד קטן בצמיחה, בניגוד למה שנאמר.
אז אני חוזר שוב על השאלה, ואני שומע את כל הדברים.
אז אני אסביר, אני פשוט...
והטיעונים משכנעים והגיוניים, אבל בסוף, אם כל תושבי עיריית ירושלים, תושבי מרחב ירושלים, רוצים להיות שותפים איתך במאבק הזה, לא הם שצריכים לסבול, האוצר צריך, הממשלה, הכנסת.
יגידו לך ההסתדרות והנהלת העיר, אין מאבק דלוקס. לצערי הרב אין מאבק דלוקס, והאוצר קל לו לשבת שם, סליחה שאני אומר, במגדל השן, ולהביא את ירושלים למצוקה תקציבית, ואז לבוא בתלונות, למה אנחנו עושים א' ולמה עושים ב'. אנחנו הנהלת העיר, אני הנהלת העיר, והאמת היא שזה שותפות חסרת תקדים. רחבה בהיקף, יחד עם ההסתדרות. מה אומרים אנשי ההסתדרות? אם לא אנחנו לא מקבלים תוספת, צריך לקצץ מהתקציב של העירייה 250 מיליון שקל. אתה יודע מה זה 250 מיליון שקל? זה את כל ההישגים שהשגנו בשנים האחרונות. זה בסוף התושב ירגיש את זה בפחות חינוך, בפחות ניקיון, בפחות תרבות, בפחות רווחה. אנחנו, יש לנו תקני רווחה מתחת לתקן יחסית לצרכים, והרבה פחות מערים אחרות.
כשאתה מסתכל על האקסל הזה של ניהול העיר, אתה רגוע, אתה יודע שכל הטענות על היקף משרות גדול בעיריית ירושלים לא נכונות?
זה דמגוגיה לשמה.
שאין מקומות אחרים שאפשר לקצץ מהם?
אנחנו בתת תקינה בכל נושא, ועד לאתמול קיבלנו פרס ניהול תקין שנה שעברה, קיבלנו פרס לשקיפות, כל הנהלת העיר יודעת שזה דמגוגיה. אנחנו יודעים לספור, ואנחנו מכירים את העיר שלנו מצוין, ובוא, אני בא מהתחום הניהולי. אם כבר אני אומר לך, שאחד האתגרים הכי קשים שאני רואה במשרד האוצר, זה אנשי כספים שלא מבינים, לא ביזמות ולא בניהול.
אז אתה אומר בעצם שאין ברירה כדי להשמיע את הזעקה הזו, כל התושבים צריכים לשלם בצורה הזו. מה השלבים הבאים? עד מתי?
רגע, אני רוצה להזכיר, אנחנו בסוף ינואר בלי תקציב. אני את המלחמות, בלי לצערי הרב לעשות פעולות שכאלה. מה לא עשינו? כמה לא הסתובבנו בשביל שהתושבים שלנו לא יסבלו? אבל אני אומר לך היום שאם אנחנו לא נלך ביחד למאבק הזה ונראה חזית רחבה אל מול האוצר, המחירים שאנחנו נשלם הם כעין וכאפס. כעין וכאפס. יחסית לצערי הרב, למחיר שאנחנו משלמים היום. ובאה ההסתדרות, ההשבתה אגב היא של ההסתדרות. הם צודקים, אני נותן להם גיבוי. הם אומרים שהם לא מוכנים לפיתורים, הם לא מוכנים לצמצומים. מה היה בעבר? מה קרה עם, עם קודמיי בתפקיד? האוצר הלחיץ אותם, אז הם עשו אחת משתי פעולות בשביל להתאזן, מה שמבקשים ממני היום, או לעלות ארנונה יותר גבוהה ולייצר הכנסות, או לקצץ שירותים. וכך ירושלים הידרדרה משנה לשנה. כשנכנסתי לתפקיד, אמרתי לאוצר, חברים, אתם מבינים מה אתם עושים? אתם מסתכלים על מספרים במקום לראות איך לוקחים את העיר להצלחה. ובשביל לגרום לעיר להצליח, זה המקצוע שלי, כמנהל, כיזם, כמי שמסתכל קדימה עם חזון. אנחנו צריכים לא לעלות את הארנונה מעבר לחובה. בשמונה שנים,
אתה מדבר על הארנונה, ואני שואל, איפה משרד הפנים בתמונה? הרי הוא בסוף מי שנמצא מעל הרשות המוניציפלית.
תראה, ירושלים היא עיר מיוחדת. כל הערים האחרות במדינה בעצם מנהלות מסע ומתן ביחד, בנוסחה אחת של השלטון המקומי. חוץ מירושלים. ירושלים, ענק הבירה שלה, שלא מעוגן בנוסחה, שזה אחת הבעיות הקשות, שביקשנו להסדיר, מנהלת כל הזמן מסע ומתן עם האוצר ישירות, ומשרד הפנים הוא מן, אומנם רגולטור, והוא עוזר לנו.
כלומר, לצורך שביטה כזו לא צריך אפילו להתנהל מול משרד הפנים.
לא, אנחנו בקשר טוב, אנחנו מעדכנים, גם את השר שזה הזדמנות להודות לו על העזרה, ולחליפין אנחנו מעדכנים אותם, אנחנו מעדכנים את כולם, בשקיפות מוחלטת.
אתה יודע, וכשאנחנו באים עם כל התשובות הללו שאתה ככה מנסה להסביר אל האוצר, הם אומרים, רבותיי, הכל פוליטיקה. ניר ברקת בדרכו למרוץ הארצי, הוא השתתף במסיבה הזו של הליכוד באילת, הוא רוצה להתברג בתוך רשימת הליכוד, הוא לוקח את כל העיר כבני ערובה, הוא רוצה שידברו עליו עכשיו בכל החדשות, וכל מיני אמירות וסיסמאות כאלה שמשמיעים אנשי האוצר, ופוליטיקה וכולי. אתה מצהיר גם כאן ומעל כל במה, שאתה נמשאר ראש עיריית ירושלים, עד שיהיו בחירות, ורק אז תחליט, ואתה לא שם, ואני רוצה לשאול אותך אם כן, אתה נותן להם סיבות לומר את כל...
קודם כל, בוא ניתן לציבור לשפוט. במאבק איתי נמצאים יהדות התורה, ש"ס,
טוב, הם נכון בקואליציה,
המפלגת העבודה, רק שנייה, אני אסביר. קודם כל, אם זה היה נטו, מגזרי או מפלגתי, היו באים גם כולה חברים, אומרים, מה אתה דואג רק למגזר שלך? הרי אני מנהל מאבק פוליטי, זה נכון שהוא פוליטי, אבל אתה יודע מה בו פוליטי? עתידה של ירושלים. וכשאני מגיע לוועדת הפנים של הכנסת, מגפני דרך כל חברי ועדת הכספים של הכנסת, אולי למעט סיעת כולנו, מפלגת כולנו, כולם מבינים את חשיבות העניין. שאני מפרט את התוכניות ההשוואתיות שלנו בין ערים אחרות לירושלים, כולם מסתכלים ואומרים, וואו, לא ידענו שמצבה של ירושלים תקציבית כל כך נמוך. שאני מציג תוכניות קדימה, הם אוהבים אותם, אף אחד לא אומר שיש לו תוכניות יותר טובות. אז לשבת ולזרוע חול בעיניים של התושבים ולהגיד שזה פוליטי. נכון, אני ליקודניק, לשמחתי הרבה, ואני גאה בכך, אבל המאבק שאני מנהל לעתידה של ירושלים הוא חוצה מגזרים, הוא חוצה מפלגות.
הוא לא קשור ליחסים אישיים בינך לבין כחלון, שהוא גם כן מצדו.
בוא נבדוק, מדוע כחלון לא נפגש איתי שנתיים?
אז זה אומר שמשהו אישי ביניכם לא תקין?
לא ביני ובינו, בינו וביני. לי אין שום בעיה לפגוש אותו, שיקרא לי, אני פוגש אותו מחר בבוקר.
בגלל בני משפחה שלו שלא היו בקרבתך בתקופת שאתם בעירייה?
אני לא יודע מה השיקולים, אם הם אישיים או פוליטיים. יש הרבה השערות. אני חושב שאת הציבור, לפחות מבחינתי, זה לא צריך לעניין. תבוא, דבר איתי על ירושלים.
זה צריך לעניין מאוד, כי אם ירושלים סובלת מגירעון תקציבי או ממחסור בתקציב בגלל איזשהו אינטרס אישי של שר אוצר, אתה היחיד שיכול לומר לנו את זה.
שהוא
לא יודע בכלל.
שיהיה ענייני, שיסביר לי.
הוא מסביר ואומר, אנחנו נותנים 600 מיליון, שום עיר לא מקבלת כזה סכום. מה
באמת,
אתם רוצים?
נו, זה 600 מיליון. שיתן לנו אפס ואנחנו נקצץ בכלל את עובדי העירייה, אין בעיה, אני יודע להתאזן. אנחנו את התקציב שלנו צריכים לאזן, אבל בשביל לאזן תקציב צריך להוריד 250 מיליון שקל, ואף בר דעת, בר דעת שמסתכל על המספרים, כל בר דעת מבין את המשמעות של העניין.
מה עם המנופים הפוליטיים שיש לך? אתה ידיד טוב של ראש הממשלה ושל שרים אחרים שיודעים ללחוץ על כחלון בו 200 מיליון שקלים, זה בא נכון, זה בא מקופת המדינה, לא תמיד הכסף הזה זמין, אפשר להבין את האילוצים, אבל עדיין כשראש ממשלה רוצה ושיש לחץ, אתה אומר גפני ודרי, הם מחזיקים את הקואליציה, כשהם באמת ירצו, זה יקרה תוך רבע שעה. למה הם עדיין לא שם?
למי שיש מנדט במדינה הזאת, בהסכם הקואליציוני, לנהל את המשאבים של המדינה, זה שר האוצר. הוא קיבל את המנדט הזה, הוא דרש אותו בתוקף, קיבל אותו, הוא הכתובת, אומרים לי כולם, כל חברי הכנסת והשרים, וראש הממשלה, כולם אומרים, חברים, יש אחד, סיכמנו אותו, שהוא זה שקובע את התעדופים. אגב, אני רוצה לומר לך, שלפני כשבועיים, שלושה שבועות, בשיחת טלפון שקיימתי עם שי בבד, מנכ"ל האוצר, הוא כבר הסכים איתי, שאנחנו... ש 800 מיליון שקל
תוספת. אגב, הוא מתכחש לזה, הוא אומר שלא היה.
אוקיי, אני אומר לך שהיה. בסדר, הוא הסכים איתי, זה ראוי. הוא אפילו יעזור לנו להשיג אותו. הוא אפילו הלך לראשי סיעות, לראשי סיעות הקואליציה, ואמר להם את זה. ואמר לראשי סיעות בקואליציה. זאת אומרת, אם הוא הלך ואמר להם את זה, אז ברור שהוא אמר לי את זה.
אוקיי.
אני לא ארחיב את הדיבור, אבל אני אומר לך, שחור לבן הוא אמר את זה, רק באותה הזדמנות הוא גם לא הסביר מאיפה מביאים את המקורות. אז אנחנו כבר שלושה שבועות מסתובבים עם הבנה ש 800 מיליון שקל זה אמור להיות התקציב שהוא כבר גם על דעתם, רק מה, אתה שולח אותי עכשיו לממשלה שאני צריך להתחיל להתעסק
עם שר האוצר לא מתייחס, שר האוצר לא מוצא לנכון, אם הוא לא מוצא זמן לנכון אפילו לשבת איתך כבר שנתיים, אז אולי אין מנוס ולפנות לממשלה ולומר, רבותיי, נכון שהוא האיש, הוא הפקיד האחראי, אבל האיש מנותק, לא איתי, לא מתקשר, לא מדבר.
אבל זה אני כבר עושה יחד עם חבריי שותפיי להנהלה כבר כמה חודשים, כבר כמעט שנתיים. השפה שאנחנו מדברים איתה, מעלים את זה כל פעם, זה כאילו נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן השנייה. לא מקבלים תגובה עניינית.
הוא דורש חשב מלווה לעיר? זה הסיפור?
חשב מלווה, נו בחי הדינק. זה לא רלוונטי לחוק, זה לא רלוונטי לעניין. אנחנו מאוזנים, תמיד נהיה מאוזנים. זה דמגוגיה, וכל מי שמבין את החוק.
אני מנסה לך לפרק את כל הטענות של האוצר. למשל, הם טוענים שהם לא יודעים לאן הולך הכסף, הם רוצים להעביר את הכסף באופן יהודי לצרכים של העיר. ועוד טענות כאלה, אבל בוא נעזוב רגע את הוויכוח הכלכלי. אני רק רוצה באמת לטובת תושבי ירושלים, לקראת הימים הבאים, היום לא הייתה רכבת קלה, אשפה לא מפונה, צהרונים לא פעלו, מה צפוי לנו מחר?
כל שותפיי להנהלה מבינים שהולכים להחרפה.
שזה אומר, מה המשמעות המעשית?
מחר אנחנו נדון על זה היום בערב ונעדכן את התושבים. אני צופה שזה לא יהיה יותר טוב, זה יותר גרוע, לצערי הרב. לצערי הרב אני אומר, אני מבקש מתושבי ירושלים, מתנצל על הסבל שכולנו עוברים, הוא לדעתי לא היה הכרחי אם היינו מקבלים מענים קודם, לפני סוף דצמבר. אבל לצערי הרב זה הכרחי בשביל להוטט שאנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום. שאנחנו לא יכולים להרשות, העיר ירושלים לא יכולה להרשות לעצמה. להקטין את מצבת כוח האדם שלה, את השירותיות שלה, או להעלות ארנונה, אנחנו לא נסכים לזה.
זה ברור לך שככל שהשביתה הזו תימשך ומי שיפגע אלו התושבים, אתה כראש עיר תאבד את היכולת שלך כרגע עוד להסביר למה השביתה הזו מוצדקת. יגיע הרגע שבו התושבים יאמרו, עם כל הכבוד, אדוני ראש העיר, בבקשה, תן לנו לחיות.
אבל זה לא עובד ככה. כי ההסתדרות לא תסכים. ההסתדרות לא תסכים לקיצוצים, לפערים.
כלומר,
וגם הנהלת העיר לא תסכים. הנהלת העיר לא תסכים שישימו את ירושלים בעדיפות שנייה. מה זה אם ישכחך ירושלים תשכח ימיני? תבוא תתייחס עניינית. אנחנו דורשים ומבקשים ולא נוותר. לא נוותר על עתיד טוב יותר לעיר ירושלים.
אגב, למה לא הפלת את כל זה על ההסתדרות ואתה הכרזת על השביתה ולא נתת להם להיות השוטר הרע, כמו שאומרים?
אני לא מתחבא, הם שותפים שלי. הם אומנם אלה שמשביטים, אבל אני נלחם איתם, כתף מול כתף. אני ראש העיר, אני צריך לדבר עם התושבים ולומר להם את האמת, את הקושי שיש לנו ביחד. אני לא מתחבא, אני לא משתמש בקופים שלישיים. אני אלחם בשביל ירושלים, גם אם זה אומר שאני אשלם מחיר אישי. כי ירושלים מעל הכל, אנחנו צריכים לשים אותה מעל מחלוקת אישית, מעל כל נושא אחר, שם אני נמצא. זה לא פוליטיקה קטנה, וזה לא עסקני, וזה שום דבר, זה לדאוג לירושלים שתצליח. ואני מסתכל ואומר לכל תושבי ירושלים, אין לנו ברירה, אין לנו חלופה, אלא להחריף את המאבק שלנו, ולהביא לירושלים את ההישגים הראויים לה.
ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, תודה רבה לך על השיחה, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
בשמחה, כל טוב, להתראות.
תודה. אנחנו פנינו למשרד האוצר בדקות האחרונות כדי לקבל תגובה לדברים שנאמרו כאן, גם לאמירות מול מנכ״ל משרד האוצר שי בוות בסוגיית ההבטחה שלו על 800 מיליון שקלים. לפי שעה טרם קיבלנו תגובה, אם תגיע תגובה כזו נשדר אותה מיד. אנחנו נצא עכשיו להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
שבת שירה, פרשת בשלח, בהשתתפות הרב מאיר שוורץ, הסופר חיים ולדר, מופע קומזי צלל שישי, עם תזמורת המנגנים והזמר מוישי רוט. תפילות השבת עם החזן אבי מילר והרב אליהו אוזן. שבת מעין עולם הבא. להזמנות התקשרו עכשיו. 077-44-077-88 077-44-077-88 מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
הרשות לפיתוח הנגב שמחה להזמין את הציבור הרחב למעמד הנחת אבן הפינה למרכז מורשת הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו אמן, בציונו הקדוש בנתיבות. האירוע יתקיים בעזרת השם ביום שני ג' בשבט בשעה 15:00 במעמד כבוד קדושת האדמו"ר רבי ברוך אבוחציר השליטה, מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליטה הרב הראשי לישראל, ורבה הראשי של ירושלים מרן הרב שלמה משה אמר שליטה. אורח הכבוד, שר הפנים הפריפריה פריפריה, הנגב והגליל, הרב אריה דרי. ניתן להגיע בהסעות מכל רחבי הארץ, ועם רכבת ישראל, כולם מוזמנים.
חדש בבני ברק, פיצה פוד, 100% של גבינה אמיתית, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. חייגו 03-628-1181.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
שאני אשלם ריבית? לא בא בחשבון. בחשבון פשוט הכי משתלם בבנק הדואר. פותחים חשבון בבנק הדואר ונהנים מכל הפלוסים שעושים טוב לחשבון הבנק שלכם. עמלות נמוכות במיוחד, ללא ריביות, פריסה ארצית רחבה, כרטיס חיוב לשליטה בהוצאות ועוד. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי הדואר, פיתחו חשבון ותהנו מתנאים משתלמים במיוחד. משהו חדש קורה בדואר ישראל.
רוצים לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע? מכון נירנברג מציע מסגרת מהפכנית המשלבת שני קורסי תעודה, ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות. הצטרפו לקורס המקיף מסוגו באווירה אישית ומקצועית עם המרצים הטובים בארץ ובראשם הרב שמחה כהן. בואו לרכוש מקצוע מפרנס במכון נירנברג במסלולים נפרדים לנשים ולגברים בבני ברק ובירושלים. לפרטים ולהרשמה 1-700-555-714 1-700-555-714.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו עכשיו עם שימן ברייטקופ. שלום שימן.
שלום, ערב טוב אבי.
ערב טוב, גם חיים לוינסון איתנו, שלום חיים. אנחנו מנסים ביחד לנסות להבין מהו הקרע החדש הזה בסוגיית המזון הבריא לתלמידים וכמובן לישיבות הקטנות. שימן, קודם כל, כן.
לא, אני מציע שלפני שניגע בפרטי העניין, בדיוק יצא לי היום לשוחח עם הצלע השלישית כאן בשיחה חיים, ויש לו לא מעט חוויות מהימים שלו בישיבה. אני חושב שאולי כדאי לפתוח קצת עם חוויה אישית, ואחרי זה לעבור למה קורה היום.
חוויה אישית, בוא נשמע חיים.
אין ספק שהאוכל בישיבות זה הדבר הכי נורא, הכי תוחה, הכי מגעיל, הכי מלוכלך, הכי ממוחזר, שיש בעולם הישיבות. אני אומר את זה בכאב, כי בסופו של דבר זה גם תלמידי ישיבה, שאומנם גדלים על האידיאל של פת לחם, עדיין מגיע אליי שהפת לחם הזאת תהיה טריה לפחות, ולא אבשה.
קודם כל הרבה רעשים ברקע חיים, אבל אין ספק שהאוכל בישיבות אלו לא ארוחות גורמה ולא שף מבשל אותן, אבל עדיין מאות אלפים של תלמידי ישיבות במשך עשרות בשנים גדלים על האוכל הזה, אתה יודע, ואיש לא לקח.
אגב, אבי, אתה כבוגר ישיבה, וכמכיוון שכל השלושה מוראיינים כאן הם בוגרי ישיבות, אז אנחנו יודעים טוב מאוד שלא גודלים על האוכל הזה, אלא גודלים הרבה על חנויות שנמצאות בקרבת הישיבה, על פיצריות, על שוארמות, על דברים שעולים עון עתק להורים לא בריאים, ולא גודלים על האוכל הזה. אני רוצה להגיד, אני יוצא עכשיו משיחה עם שר הבריאות יעקב ליצמן, ואני רוצה להגיד לך שאני גאה, באמת, אני מתגאה בפעילות שלו שהיא לא קלה, כי מופעלים עליו לחצים מאוד מאוד לא קלים של מנהלי מוסדות ומנהלי ישיבות, מופעלים עליו גם כל מיני ראשי ישיבות שמתקשרים עליו באופן אישי, והוא עומד, הוא איתן נגד המסע לובינג הזה, נגד שיפור התנאים של בוחרי ישיבות. ואני חושב שחיים, יש רעשים נוראים ברקע. החזרה לעולם הישיבות.
אני אומר, מה שאתה אומר, מר מימרן, היקר, זה למעשה אומר שאפשר לסגור את מדינת ישראל, כי הגענו עד הלום, שרדנו את השואה, גם את השואה שרדו, גם את המדינה שרדו, אז נכון, יש בעיות, אבל הנה, אתה גדלת והתפתחת עם כל הדברים שהמדינה נתנה לך, אז לא צריך לתאר את מדינת ישראל, לא צריך לתקן, לא צריך לשפר, הנה, כוש, אתה יודע לך.
לא שחור ולבן, צריך לשפר, צריך לתקן, אבל לא במחיר, לא במחיר שההורים יצטרכו לשלם עוד 500 או 600 שקלים בחודש.
למה אתה אומר 500-600 שקל? אבל אני אגיד לך מה ביניהם מלמד כל הסיפור הזה של אוכל של בני ישיבות, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. פתאום גילו חברי הכנסת גפני ויעקב אשר שיש להם כוח אמיתי ביד, והם מפעילים אותו כל הזמן. החוקים שמעבירים בכנסת יש להם השלכות. פעם יש לזה השלכות על מוסכים, פעם יש לזה השלכות על חברות התעופה, ופעם יש לזה השלכות על הישיבות. אז מה פתאום הם מרוסנים בהפעלת הכוח שלהם רק כשזה מגיע לישיבות? למה רק הישיבות צריכים שלא יוטל עליהם כל הרגולציה שהממשלה מטילה באלף ואחד תחומים?
חבבי, אני רוצה להגיד לך יותר מזה, אומר ליצמן, שקשה להתחמק מההיגיון שהוא אומר. הוא אומר, תראה, אנחנו עברנו שנתיים מאוד קשות בממשלה הקודמת, היה לפיד, שהגיע עם אג'נדה מאוד ברורה וחתק את התקציבים של הישיבות בעשרות אחוזים. אנחנו החזרנו את התקציבים האלה. לא שמעתי, הוא אומר, מאף הורה שהורידו את שכר לימוד. אין קורלציה באף פעם בין התקציבים שהמדינה נותנת לתנאים של הישיבות.
אתם רוצים רגע לדבר על התקציב, מספרים עכשיו נטו מקצועית?
לא, הנושא הוא לא מספרים.
בוא, שימן, תן רגע, קח אוויר, בוא נאזין ביחד, אתה יודע, שתי דקות זה ייקח לנו, וננסה להבין מי צודק כאן בסוגיית המספרים. בוא ניקח באמת איזשהו גוף אובייקטיבי לחלוטין, רואת חשבון בחירה אביגיל שיקוביסקי.
אבל זה לא הסוגיה, אבי, אתה מסית הנושא למקום שנוח
למנהלים. נחזור לנושא שאתה רוצה להסית, אבל בוא, פרה, בוא נפרק את העניין הזה קודם כל. האם באמת מדובר בבעיה תקציבית או לא? אולי לא, אולי כן, אולי חלקית.
אבל אבי ידע כמה בעיות תקציביות יש כאן, וזה לא קשור אחד לשני, יש בעיה תקציבית, צריך להתמודד איתה. כל מיני לשיבה, צריך להתמודד עם בעיות תקציביות שמונחות לפתחו.
אז בוא נשמע, השאלה היא איך, איך מתמודדים, על תפקידו של מי זה מוטל, בכמה עלויות מדובר, האם זה מוטט את הישיבה, האם ראש הישיבה יצטרך בסך הכל להשיג עוד כמה תורמים, האם המדינה תוכל לתרום איזשהו מקום, בוא ננסה להבין על מה מדובר. אביגיל שיקוביסקי, שלום, ערב טוב לך. תעשי לנו רגע סדר. את מומחית בתקציבי חינוך. היום ישיבה קטנה כפי שהיא מתנהלת, עם התקציב שהיא מקבלת, נדרשת לייקר את עלויות המזון לטובת התלמידים, עם זה כולם מסכימים. עכשיו, על מי נופל נטל התקציב הזה?
על מי נופל נטל? זה לא תשובה שאני יכולה לענות, כי זה יכול להיות הדוד מאמריקה, וזה יכול להיות ההורים, וזה יכול להיות המדינה. ובשביל זה יושבים על המתוחה בעצם החברי כנסת או הפלגן וכו'. אבל קודם נראה במה מדבר מבחינה כספית. אנחנו מדברים על זה שיכול להיות שהפרודקטים מתייקרים, אבל לא רק, אלא גם כל הייצור מסביב. כאשר אתה מגיש שירקות, אז אתה צריך מקרב. ואתה צריך לבן אדם שיחטוף את הירקות. ולכן, בתחשבים אנחנו לא נבוא...
אגב, אביגיל, חשוב להעיד רחמנה לצלן. צריך מקרר רחמנה לצלן, כי זה גזרה חמורה. שחס ושלום יגישו ירקות בריאים לאנשים?
לא, אני מדברת על ישיבה שלקחנו ישיבה לדוגמה כמדגם, והשבנו את זה והשלחנו את זה על למעלה מ-30 ישיבות, ופשוט ראינו את התפריט. אז אני באה ממקום פשוט של חישובי, כן? אז אנחנו מדברים שארוחת בוקר היום בממוצע עולה 4 שקל, ערב בממוצע 6 שקל, תורן 17 שקלים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בערך 8,000 שקל לשנה, 12,000 שקל, אני בהחלט יכול להיות ישיבות שגם היום אוכלות בפחות 8,000 שקל, שישיבות מעטות שעולה להם האוכל יותר מ-12,000, שאנחנו מדברים אוכל, זה האוכל, זה אחת פעמי, זה הצוות שמגיש, כי לפעמים אתה...
כל ההוצאות סביב העניין של האוכל. עכשיו, הפער הזה...
אני לא מבין משהו, אגב, בכל הדיון הזה, למה ילד בבית לא אוכל?
לא, הרבה מהילדים תוכלת, אבל אנחנו... הילדים בבית אוכלים הרבה פעמים לחם לבן עם שוקולד למריחה, כן, פעם אחר פעם, ופה בישיבה באים ואומרים לחם לבן אפשר. עכשיו, יש פה הרבה סימני שאלה, ולכן יכול להיות שצריכים פשוט לשבת ולהיוועץ עם הישיבות, כי למשל שבא...
אז זאת השאלה, רגע, זאת השאלה. אם דירה, בית, משק בית סטנדרטי בישראל, ייקח ויאמץ בדיוק את התקנות של משרד הבריאות, ויצטרך להכיל אותו על ילדיו, הוא גם יעלה לדעתך את סל הקניות השבועי שלו?
חד משמעית, כן, אין ספק. אינו דומה בית לבית, כן, יש בתים
שתפיק שונה. אנחנו מדברים על הממוצע,
באופן כללי, תראה, יש ככה, אפשר גם להגיד בהפוק על הפוק, שיכול להיות שהמחירי המזון ירדו, כי התלמידים לא אוהבים את הלחם המלא, הם רגילים ללחם לבן, והם יפים מהבית. אז זה גם...
אז יצא שכרו בהפסדו. אוקיי, עכשיו, השאלה האחרונה והכי חשובה, היום בתקציב שהישיבה מקבלת מהמדינה, אין לה יכולת לממן את העלות הזו של מערכת הבריאות, של אוכל בריא, נכון? היא צריכה כסף חדש.
התקציב היום יועד בעיקרון ללימודים. הלימודים עצמם זה הצוות ההוראה והחשמל מים ניקיון של הבוקר. אין תקציב לפעילות של אחרי צהריים, למעט תקציבים מיוחדים או לילדים.
ועל כך יש תשלום ההורים?
ההורים משלמים, כן.
ואם המדינה תחייב את הישיבה לייקר את המזון, זה גם כן ייפול על ההורים.
כן, אבל אני לא רוצה לדבר על העיקור של המזון, אני כן רוצה לדבר על נקודה של התפריט הקבוע, כי אנחנו רואים את זה במעונות. אני מיילת עכשיו במועצה האזורית שיש להם עשרות מעונות, ואחד הדברים שאנחנו נתקלנו בבעיה זה שיש תפריט קבוע וקשוח. זאת אומרת, אם עכשיו העגבניות או משהו כזה ואחר יקר בשוק, היינו אומרים, טוב, בואו נעשה מרק אפונה במקום זה, אין אפשרות, כי התפריט הוא מאוד קשוח. ברגע שאתה חייב תפריט קבוע ובשקיפות להורים, אז אין לי את המשחק. כלומר, חלק מהבעייתיות שיכולה לעלות את הכסף זה בקשיחות. יכול להיות שאם יגמישו או יתייעצו,
כלומר, שאני לא יכול לשחק במרכיבים של ההוגה, אז בעצם קשה לי פה להתנהל. אם נותנים לי לשחק בתוך התקציב הזה, אז אני יכול לקחת מפה לטובת שם, וההפך...
זה יכול להיות, זה עובד. שהתמרון יכול להקל משמעותית, ופה די קיבום.
רואה את החשבון אביגיל שיקוביצקי.
ויש נקודה אחרת, זה לגבי השבת. אתה בא ואתה מדבר רק על הבית ספר, בעצם לא מדבר על ארוחת ערב, לא מדבר על שבת, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד את המיונז או את הלחם הלבן, או שצריכים להתייחס לזה, תוכלו בבוקר ובצהריים אסור לאכול את זה, ובשבת מותר. אז הסוגיה של השבת היא סוגיה יקרה, וזה שונה מאוד בין ישיבות. ישיבות שיש להם הרבה שבתות, ויש ישיבות שאין להם הרבה שבתות, אז
הרבה שאלות פתוחות בעניין הזה. אני מודה לך על השיחה הזו, אביגיל שיקוביצקי, תודה רבה. אני חוזר אליכם, שמעון וחיים לוינסון.
אבי, אני באמת לא מבין את כל העניין הזה. הרי הממשלה מעלה לנו מדי פעם את הארנונה, את המים, את החשמל, מוסיפים לך פתאום איזה אחוז אחד לפנסיה,
גם הדברים האלה עולים כסף. למה לא נשמע את זה הקרם של יעקב אשר על הדברים האלה? למה רק שזה מגיע לאוכל של תלמידי הישיבה, זה כל כך מטריד אותו עלייה בעלויות המחירים?
אגב, גם הטענה הזאת על הדירה הפרטית, הרי בדירה פרטית אין מחויבות למשל לנגישות לנכים. זה הרבה כסף להיות נגיש לנכים עם מלון, עם לעשות ירידה כזאת, עלויות עתק, ועדיין מקום ציבורי, יש לו כללים אחרים מבית פרטי, ולכן ההשוואה הזאת לבית פרטי, ומה עושים מבית פרטי לא נכונה, ואני חושב שהזעקה של חברי כנסת החרדים, דיברתי גם עם חבר כנסת יעקב אשר, והוא טוען בצדק שמגיעים לה הרבה פניות מישיבות שאין להם כסף, וצריך לעשות את זה בדיאלוג איתם, ויכול להיות שזה נכון. אבל לא יכול להיות סיטואציה כזאת שהצעקה של חברי הכנסת החרדים נשמעת רק מתי שזה פוגע בקבוצת כוח של מנהלים מוסדות חרדים, ולא מתי שזה מגיע לקבוצה של עשרות אלפי הורים וילדים שאין להם מה לאכול. לא יכול להיות, סתם, אני חושב על הפרט החרדי ששומע אותם עכשיו ברדיו, ושומע שחברי כנסת שהוא בחר אותם בקלפי נלחמים בעצם נגד האוכל של הילדים שלו. מה הוא מרגיש?
אוקיי, אני שומע את הדברים, ובסוף נשאלת השאלה, הכל בסדר, הכל תקין, כולם רוצים אוכל בריא, האם אתם בעד הדרגה? תהליך של שנתיים, לאט לאט, להכניס עוד מוצרים?
אבי, אתה עכשיו יורד מהשאלה...
עכשיו ירדת לשאלה טכנית, לא חשובה.
על זה ויכוח, אגב על זה יש ויכוח. כלומר, הישיבות...
בסדר, שיקח 5 שנים, זה לא רלוונטי. שיעשו את זה בהדרגה, אבל קודם כל ברמה הצהרתית. יש כאן ברמה הצהרתית הצהרה מאוד מאוד חמורה של הנציגות החרדית, שלפני שדואגים לפרט, לבחור ישיבה שיושב ולומד, ואני חושב שבשיחה הקודמת שדיברנו
על הנקודה
הזאת, שזה לא רק נושא גשמי, זה נושא רוחני, הרי בחור שלא אוכל טוב, אז הוא גם לא לומד טוב. אז קודם כל צריך לדאוג ללימוד תורה של בחורי ישראל, ואחרי זה כל השאר, המנהלים הסתדרו, לא נסגרה ישיבה מעולם, בגלל בעיה כלכלית.
אוקיי, אז הנה, אני רק אומר לכם מה שלפחות אני מקבל ככה תגובות. משרד החינוך לא הסכים להדרגה, ואיגוד הישיבות כן הסכימו להדרגה, יש על זה ויכוח. האם להכניס את הנושא הזה בצורה מדורגת, ושתיים אומרים לי שהישיבות הקטנות לא קיבלו שקל בסוגיית ההסכמים הקואליציוניים, הם בחקיקה ולא קשורים בכלל לכספים קואליציוניים.
אגב, ליצמן אומר קצת דברים אחרים, אפשר לבדוק את זה, ואני גם לא שם, כי אף פעם אין קורלציה בין התקציבים של הממשלה למה שהישיבה נותנת. לא מתי שהיה רע ולא מתי שטוב. יש שכר לימוד קבוע שלא
משתמש. אם אני מסע ב-100 מיליון שקל פתאום אוכל יותר טוב, בואו לא נתאמן,
אוקיי, מעניין. בסדר, שמענו את ההערות שלכם, אנחנו נסתפק בכך. שימן ברייטקופ, תודה רבה. חיים לוינסון, תודה גם לך. אנחנו נצא לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מחפש לקנות או לשכור דירה? צלצל עוד היום ללוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2, 03-80-5-2.
בני פישר, תיווך הגבעה, מזמין אתכם לגור בגבעה הצרפתית, בפרויקט בוטיק להשכרה. הכניסה מיידית, דירות גדולות ומרווחות, מפרט טכני עשיר ויוקרתי, במרחק הליכה מרמת אשכול, מאה שערים והכותל המערבי. לפרטים חייגו עכשיו, 052-763-6099, 052-763-6099.
שחקים וארקיה מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101, 054-533-4101.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
אתה, כן כן, אתה תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי?
כמה פעמים שמעת את התשדיר הזה ואמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות? אז קדימה! ההרשמה למחזור 10 בקורס פרסום ויחסי ציבור בניהולו של איתן דובקין בעיצומה. איפה הבוגרים שלנו עובדים? איפה לא? בכל תעשיית הפרסום. לפרטים והרשמה חייגו כעת. 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
גלטות פנדור, זה
סימן שלא התפשרתם.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדת מהגמרא עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם חייגו כוכבית 3029.
בכל מקרה חירום רפואי צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית?
כולם מבטיחים הבטחות, אבל אין מי שבאמת ידאג לאותם אנשים חלשים ונכים וזקנים.
אף אחד מהם לא דואג, כי זה לא מייצר כותרות.
כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח. ייתכן שמגיע לכם כסף.
אנחנו נסייע לך לקבל קצבה, ואני יכול לומר לך מניסיון של אלפי לקוחות, בעזרת השם תתקשרי לומר לנו שהוא מקבל קצבה.
האזינו ביום רביעי הקרוב ב-11 בבוקר לתוכנית עניין משפחתי, בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. עניין משפחתי, רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
למה שם למאות אלפים לא דואגים להם?
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב וברך.
אז בוא תעשה לנו סדר. אנחנו שומעים על כמה ויכוחים בסוגיית המזון הבריאה. אחד, שאלת הדירוג, הדרגה. שתיים, שאלת התקציב, על מי הוא בדיוק יהיה מושט ומוטל, האם על ההורים, על הישיבה, על המדינה. שלוש, כמה מהתקציב יהיה על המדינה וכמה לא. מי קובע בדיוק את התקנות, למה דווקא המזון הזה ולא מזון אחר, ועוד שאלות נוספות. למה אתה מתנגד ובמה אתה תומך?
קודם כל אני תומך במאמצים שיהיה אוכל בריא וטוב. אני לא בטוח שבדיוק התקנות האלה בדיוק יזכו למחיאות כפיים סוערות בעולם הישיבות, כי אני לא יודע כמה קינוע ולחם מלא ודברים כאלה ובורגול ידברו אליו אחרים, אבל זה באמת רק במסגרת צריך גם לבדוק בבית מה מדובר שם. אבל אני מדבר על עיקרון אחר לגמרי, עיקרון שבו באה המדינה ואומרת אנחנו רוצים להכיל על כל מוסדות החינוך שיש להם פרויקטים של הזנה, שהמדינה מממנת את ההזנה שלהם, אנחנו רוצים שיהיה שם אוכל בריא ולא אוכל של ג'אנק פוד או איך שזה נקרא. וזה דבר מבורך ומצוין, אולי צריך לבדוק איזה סוג, מה, מו, אבל בעיקרון אנחנו בעד, ואני בעד מאוד. אבל לא יכול להיות מצב שבו מטילים את זה על כל אלה שמקבלים את ההזנה, את הפרויקטים של ההזנה, ובמקרה מטילים את זה גם על סוג שנקרא תרבותי ייחודי, שזה ישיבות קטנות, שלא קיבלו ולא יקבלו לעולם, כנראה, אלא אם כן נמשיך הלאה בפעילות שלנו, ובסופו של דבר נגיע לדבר הזה שיקבלו את הכסף, לא מקבלים את זה, פשוט אנחנו, זה ממש פרשות השבוע האחרונות, תבן לא ניתן לעבדיך, ואומרים לנו לבנים עשו, לא יכול להיות, המדינה הזאת הרגילה את עצמה הרבה מאוד פעמים, להשית דברים על המוסדות, אבל המוסדות החרדים לא שמה, מקודם הביאו דוגמה של נגישות, שזה דבר, נגישות במוסד ציבורי, זה דבר חשוב, יש חוק שהתקבל, החוק הזה לא יצא עדיין לפועל 5 שנים, בגלל דרישה של הרשויות המקומיות ובצדק, שיש שיפוי של הממשלה על ההתאמה של בתי הספר, או ההתאמה של מוסדות הציבור לנגישות. אז מישהו נגד נכים? מישהו לא רוצה לעשות את זה? אבל לא יכול להיות מצב שיושבים היום בוועדה, אנשים של משרד החינוך ומשרד הבריאות, ומדברים באמת על בריאותם של ילדינו, אבל מצד שני, כשבאים אומרים, אז למה אתם לא מתקצבים את המזון הזה? בגלל שאתם חרדים, בגלל שאתם נמצאים בתרבות ייחודית, ואתם לא נחשבים בית ספר כמו בית ספר רגיל. אז באמת, אני מתפלא מאוד על חיים לויסון, אני לא מתפלא מהארץ, כי אני לא זוכר ש... שמעתי אותו מקודם מדבר, אני לא זוכר שהוא יתרעם על הקיצוצים שנעשו בתקציבים בקדנציה הקודמת, ולא זוכר כותרות של מחאה בעיתון הארץ. אבל כתבינו שמעון ברייטקוף, אני ממש לא מבין. ואני חושב שההזדמנות שלנו זה לבוא, בטח בממשלה כזאת, שיש לנו שרים שם, שיש לנו קואליציה שתלויה בנו, לבוא ולהגיד, כל מה שאתם משיתים עלינו, מצוין. אבל תיתנו את התקציב כמו שהילד הדתי הלאומי מקבל, וכמו שהילד החילוני מקבל.
אוקיי, עכשיו כמה שאלות ברשותך. אין ויכוח שהתקציב הזה צריך להגיע מגורם ממשלתי, והוא לא צריך ליפול על ההורים, כי אם הממשלה מחליטה שעכשיו אלו יהיו התקנות, היא צריכה לעמוד מאחוריהן, על כך אין ויכוח. השאלה היא על הדרך, שאלה היא על הדרך, שבה הוויכוח הזה מתנהל, ואני חושב שגם ברייטקופ נגע בנקודה הזו, לא על המהות, כלומר הוא לא בא ואומר, אין מישהו שאומר, כן, ההורים צריכים לשלם, יש להורים הרבה כסף, שההורים ישלמו, דואגים להם פה לאוכל ברים, אף אחד לא, זה לא הכיוון. הכיוון הוא על הדרך, האם שבאה סוגיה כזו, שמדברת על משהו בריא, ואנחנו רואים פיצול בתוך יהדות התורה, ואנחנו רואים שמגייסים את ועדת החינוך, כדי להוציא מסרים נגד שר הבריאות, ושר הבריאות מגיב, ומשרד החינוך יושב בתווך, ואומרים תממנו...
אני לא אחראי לכל ההתנהלות הזאת. אני אגיד לך מה אני עשיתי בהתנהלות.
הרי אם אחר רבה...
אני אגיד לך מה אני עשיתי בהתנהלות הזאת. ותחליט אם זה ראוי או לא. זאת אומרת, זה הדרך הפוליטית לעשות דברים. הנושא הזה עלה לפני 3 שבועות לוועדת חינוך, לאישור תקנות. אגב, זה תקנות שבאים מכוח של חוק שנעשה בזמנו בקדנציה הקודמת, זה השר פירון, והתקנות... ברובם הוכלו כבר בתקופתה של יעל גרמן, והגיע אחרי 4 שנים, הגיע לוועדה לאישור. אז התברר שהם הכלילו את מוסדות החינוך, הם עשו הכללה שבאה בתוכה, פתאום אין לי בעיה עם בתי ספר, גם יש בתי ספר חרדים שמקבלים הזנה, שמקבלים צהרונים עם אוכל והכל, שם אין לי בעיה שיחפו את זה, זה בסדר גמור. רק התברר שאותם ישיבות קטנות, שהתקציב שלהם מדולדל מאוד בעניין הזה, ועל פי חוק הוא לא עולה בכלל, לא, התקציב הזה לא עולה, הוא תקציב תקוע, הוא נכלל בתוכו. באתי אז לרב מרגי, ואמרתי לו, אני מבקש להחריג את זה. הרב מרגי מסיבותיו, ואני מבין אותו, הוא אומר לי, מה אני צריך להיות פתאום השגץ מול כל העולם, ולהחריג או מה? אבל הוא קיבל את העמדה, ואמר, אני עושה רוויזיה, בואו ננסה לשבת ולראות איך פותרים את הבעיה. היום בוועדה, בסופו של יום, בוא נלך לשורה התחתונה, כי זה הכי חשוב. הפעילות שלנו נמדדת הרי בסופו של דבר במה יהיה. בשורה התחתונה הגיעו כולם למסקנה, כולל הרב מרגי, שצריכים לשבת משרד החינוך ומשרד הבריאות, מול איגוד מנהלי הישיבות, לראות באמת האם הדברים הללו יגרמו להוצאה ניכרת, כמו שאגב הם טוענים וכנראה שגם צודקים. ואז משרד החינוך יראה,
אז יפה, אתה היטבת להגדיר את המשימה שלך כחבר כנסת, את הפעילות בוועדה ואת התהליך שהדברים התקבלו. עכשיו בוא נעשה בדיוק את אותה פעולה על שר הבריאות. הרב ליצמן הוא שר הבריאות של כלל זכי ישראל, והוא צריך לדאוג לבריאותם של ילדי ישראל, של תושבי ישראל, בלי יוצא מן הכלל. עכשיו הוא לא שר חינוך, הוא לא אחראי על תקציבים לישיבות, הוא לא אחראי על תקציבים למוסדות ממלכתיים, הוא אחראי על בריאות. והצוות המקצועי שלו אומר, הנושא הבא שטעון טיפול זה המזון שמוגש במוסדות, יש שם הרבה מאוד בעיות בריאותיות, וזה לא סוד, לך תבדוק איך נראה מטבח תעשייתי במוסד ממוצע, לא היינו אוכלים שם כל יום בינינו. הוא אומר, אוקיי, אני מגיע את הכפה הזו.
אגב, יש לך איזושהי טעות, בגלל שהיום משרד הבריאות, יש לו ביקורת במטבחים של הישיבות, ביקורת תברואתית, מבחינת ניקיון, והדברים האלה, יש ביקורת, אם עושים את זה טוב או לא טוב, אני לא בדקתי. לא שאין היום ביקורת. מה שמדובר כאן, מדובר כאן על אוכל נוסף, על, על, על תוספים מסוימים, על לחם מלא או לא לחם מלא, או דברים מהסוג הזה, זה לא קשור בכלל לנקי או לא נקי, למסודר או לא מסודר, ממש לא קשור. תראו את התקנות, אתם לא קוראים את התקנות. התקנות מדברות על סוגי מאכלים, רבועים שומן, לא רבועים שומן, תבלינים טבעיים, תבלינים לא טבעיים. חלק גדול גם ההורים שלנו לא יודעים על מה מדובר.
אז אנחנו שוחחנו כאן בשבוע שעבר עם אנשי מקצוע, ולא עם אנשים פוליטיים, שדיברו איתנו על עצם התקנות, ושאלנו, רגע, למה זה כך, ולמה הוא כך, ולמה הלחם כזה, והתשובה היא כזו. לפחות כך אומרים אנשי המקצוע. כי שלוקחים משהו רווי שומני ומבשלים אותו במטבח תעשייתי, מכפילים את הנזק שלו
בכפל כפליים.
אז בוא לא נתווכח על זה. ולכן אני אומר, ברגע ששר הבריאות צריך לקבל כזאת החלטה, הוא מקבל כזאת החלטה, עכשיו צריכים להתמודד איתה ביחד מול משרד החינוך. מה קרה? משרד החינוך יושב רגל על רגל ואומר, איזה יופי, דגל התורה נגד השר ליצמן.
אז אני רוצה לומר לך, קודם כל, עזוב, אני לא אחראי לכותרות שאתם מנפקים, או שכלי תקשורת מנפקים. אני יכול להגיד לך שבלפני שבועיים, בישיבת עשייה, העליתי את הדבר הזה, בלכוחותו של הרב ליצמן, והוא גם היה, לפחות מה שאני הבנתי, גם הבינו גם אחרים, הוא הבין את העניין, זאת אומרת, אין לנו טענה לתקנות, יש לנו תקנה שכרגע משרד החינוך הולך להכיל את זה, בלי להסתכל מי מתוקצב ומי לא מתוקצב. וכשדיברנו על הדבר הזה, לאחר מכן במליאה, היה לנו שיחה עם מרגי, אני והרב ליצמן ומרגי, עמדנו ביחד ודיברנו, הרב ליצמן אמר למרגי, תעביר לי חזרת התקנות, אני אבדוק מה אני יכול לעשות, אני אדבר עם בנט, נביא אולי תקציב וכו'. ככה נפרדנו בלפני שבועיים ימים. מאז ועד היום, פתאום אני מבין שזה הפך להיות הדבר הכי מקודש, לקבל את זה כזה ראה וקדש, ועל זה אני לא מסכים, okay. ועל זה העשייה שלנו, ואגב לא רק דגל התורה, גם סגן השר פרוש הביע את דעתו בעניין הזה, וגם חברי עשייה, כשאני הייתי עשייה, כשאמרתי את הדברים, הרגשתי שתומכים ודאי לא התנגדו לעניין הזה.
אולי,
שיש פה,
אולי,
שיש
אולי.
פה איזה מחלוקת, okay. אין פה שום דבר, יש פה דבר אחד, שזה ודאי מעניין את הרב ליצמן, לא פחות מה שמעניין אותי. אנחנו לא רוצים גם כשעושים לנו דברים טובים, שיעשו לנו את הדברים הטובים מושלמים, כמו שהם עושים את זה לממלכתי ולממלכתי דתי. כי אם הם היו באים ומחייבים okay. מוסדות ממלכתיים דתיים לעשות דברים מסוימים שעולים כסף בלי לתת שיפוי, אז כבוד השר בנט היה מביא להם את השיפוי. אז אנחנו צריכים להביא את השיפוי, זה הכל. וברגע okay. שיהיה את השיפוי, אני מבטיח לך שאני אדאג לאכוף בישיבות שיעשו את הדברים האלה כמו שצריך. אבל צריך להתרגל על זה שאנחנו לא ילדים חורגים של המדינה הזאת. אי אפשר להטיל עלינו דברים, ולאחר מכן לבוא ולהגיד, אבל תעשו את זה בלי כסף. אתם בלי כסף, ואחרים עם כסף.
מה יהיה אבל בסוף? עוד 45 יום זה יעבור. אז בסוף יצטרכו או למצוא תקציב, או שהמנהלים ישלמו, וזה יקרה הרבה לפני שההורים ישלמו את זה.
קודם כל, אני אומר לך עוד פעם, אני אעשה כל מה שאני יכול לעשות, כדי שזה יעבור עם שיפוי כספי. אם לא יהיה שיפוי כספי לעניין הזה, אני עומד על דעתי להחריג את זה. אני מאוד מקווה שב-45 יום האלה, וזה מה שהנחה יושב ראש הוועדה הרב מרגי, ב-45 ימים האלה יעשו שתי בדיקות. א' כל בדיקה מול תיאום ציפיות, מול האיגוד של הישיבות, לראות באמת מה, על מה מדובר ועל מה העלויות של הדבר הזה, ולאחר מכן יעשה ניסיון להביא תקציב, ואני בטוח שאם אנחנו נשקיע את כל האנרגיות שאנחנו משקיעים עכשיו בלענות לעיתונאים על כל השאלות של מי היה נגד, מי היה בעד, לבוא לממשלה ולהגיד תוסיפו תקציב להזנה גם למוסדות הללו שאתם מכלילים אותם בפנים, אז יהיה לנו גם, אני מקווה, אוכל בריא okay. יותר, אני מקווה שגם יהיה טעים יותר, וגם בלי לקרוס את המערכת של הישיבות, כי בסופו של דבר, עם כל הכבוד שאוהבים לדבר על מנהלים ועל ישיבות, הם מחזיקים את הישיבות.
חבר הכנסת אשר, איך זה שבכל השיחה הזו שלנו, שמו של שר החינוך אפילו לא עלה, הוא כאילו פתאום לא הכתובת.
לא, אתה טועה, אתה כנראה לא קיבלת את
הדיווחים. וכל הכתובת זה רק משרד הבריאות.
לא, ממש לא, אני הפוך, אני בכל דבריי שדיברתי היום בוועדה, לא כיוונתי בכלל לכיוון של משרד הבריאות. משרד הבריאות בעניין הזה עשה את שלו מבחינת הכנת התקנות, הוא הגורם המקצועי, הוא לא הגורם מתקצב. אני דיברתי מפורש ואמרתי לנציגי משרד החינוך, ואני אמרתי את זה, ואני אומר את זה גם לשר, ואני אומר את זה גם פה בשידור, אם אתם כל כך דואגים לבריאות ילדינו, אני עוד לא ראיתי שדאגו לבריאות הילדים בבית ספר בקריית שמואל, שנמצאים 600 ילדים במבנה של 800 מטר, לא ראיתי שדואגים לנו. אני ראיתי רק דבר אחד, אתה יודע מה ראיתי, אבי? ראיתי, גם כראש עיר, וסיפרתי את זה היום בוועדה, אני הייתי אחראי, כראש עיר הייתי אחראי על כולם, גם על ממלכתי, גם על ממלכתי דתי וגם על החרדי. היו לי שתי גני ילדים ברחוב חברון בבני ברק. גן אחד ממלכתי, ממלכתי דתי, וגן אחד חרדי. הגן החרדי היה צריך לעבור כל שנה ביקורת של משרד הבריאות, בטיחות, אישורים, רישיונות, עיכובים.
כן, את הסיפור הזה, את הסיפור הזה אנחנו מכירים.
הגן השני פתור.
זה סיפור אחר לגמרי, נכון? מסכים לגמרי. הרב אשר, לסיום, כראש עיר, אתה מזכיר לנו תפקידך הקודם, אתה מצדיק את השביתה בירושלים? מצליח להבין למה שופטים בירושלים?
תראה, אני יכול להבין את המצוקה שבה נמצאת עירייה. צריך להבין קודם כל דבר אחד. עירייה לא יכולה לתפקד אם אין לה תקציב ברור בראשון, לראשון באותה שנה. אם אתה לא יודע, עוד הרבה קודם צריך להיות לך תקציב ברור. והרבה קודם אתה צריך לדעת כמה ההוצאות שלך וכמה ההכנסות שלך, אחרת אתה נכנס לגירעונות, שאחר כך העירייה מתגלגלת אליהם לתוך פיפח.
מצדיק שביתה, רבה
ולכן, ש... ולכן אין ספק שאי-הוודאות הזאת זה הדבר הכי גרוע שבעולם. אני חושב גם שלירושלים יש המון המון מאפיינים, הרבה מאוד מאפיינים, שמאפיינים באמת.
אוקיי, אז אנחנו לא צריכים להבין אם מצדיק שביתה או לא, והזמן שלנו נגמר. טוב, אז נסתפק בדברים הללו שלך, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, תודה רבה לך. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, ככה אף לנו הזמן. תודה לאסתי פלד העורכת, למושי כאן על הביצוע הטכני. נשוב אחרי חדשות השעה 8.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם. הרשות לפיתוח הנגב שמחה להזמין את הציבור הרחב למעמד הנחת אבן הפינה למרכז מורשת הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו אמן, בציונו הקדוש בנתיבות. האירוע יתקיים בעזרת השם ביום שני ג' בשבט בשעה 15:00 במעמד כבוד קדושת האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא שליט"א, מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א הרב הראשי לישראל, ורבה הראשי של ירושלים מרן הרב שלמה משה עמר שליט"א. אורח הכבוד שר הפנים הפריפריה הנגב והגליל הרב אריה דרי. ניתן להגיע בהסעות מכל רחבי הארץ ועם רכבת ישראל. כולם מוזמנים
לנשום את ניחוח מטעי הקפה בברזיל, להרגיש בכל לגימה את טעמם של פולי קפה איכותיים, מה שכוס קפה אחת יכולה לעשות. קפה אליט שמחים להציג את קפה ברזילאי, 100% פולי קפה מברזיל, לחוויית קפה מושלמת. קפה ברזילאי של אליט, להרגיש את האיכות, להנות מהטעם. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית ובאריזה חדשה, תהנו.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד.
מה זה נתץ? אתם כבר יודעים. נתיב תחבורה ציבורית. כדאי שתדעו כי בנתצים בכביש החוף, באיילון דרומה וברחבי תל אביב, מופעלות מצלמות אוטומטיות והכנס נשלח מיד. אז אם אתם ברכב פרטי, אין לכם מה לחפש שם. נתצת, שילמת. מפנים דרך לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה, mot.gov.il.
שלום, אני חגית מירושלים. פרצתי והצלחתי בכל תחומי החיים. אני ממליצה להתנסות.
גם את מוזמנת ליום הפתוח לנשים בלבד, בתאריך י"ב בשבט 8 בפברואר, בשעות הבוקר בירושלים. מתנה לכל משתתפת. להרשמה, התקשרי עכשיו 02-674-1666 או חפשי עוצמת הרכות בגוגל. עיריית ירושלים מודיעה על פתיחת ההרשמה לגנים ולבתי הספר משנת הלימודים הקרובה תשע"ח 2018. רשמו את ילדיכם היום באתר העירייה בקלות ובמהירות. ההרשמה מסתיימת ב-17 בפברואר 2017, כ"א בשבט תשע"ז. הקדימו והרשמו באתר העירייה. מנהל החינוך, חינוך ירושלמי לכל ילד.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק. 03-619-2885.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. עם טובי הרופאים, בצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם? לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 5700, כוכבית 5700. השירות אינו משפטי.
חדשות קול חי, השעה 8.
ערב טוב ושלום רב באולפן יעקב גפן. מרן ראש הישיבה הרב אהרון לייב שטיינמן עבר אחר הצהריים טיפול רפואי מורכב להקלת המצוקה הנשימתית. המרכז הרפואי מעייני הישועה נמצא.